תמיד איתי,
כל חי. כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי. חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
לילה טוב לכולם, אנחנו פה בעוד תוכנית של חישוב מסלול מחדש. מה שלומכם הלילה הזה? איתי באולפן היום לא אחר מאשר הטכנאי שלנו מוישי כאן, והמפיק שלנו הוא לא אחר מאשר שלמה פולק היקר, כדי שנוכל לתת לכם את המיטב ואת המרב. ובעזרת השם אנחנו פה יוצאים לתוכנית נוספת ביום ה-14 למלחמה באוקראינה, משהו כזה, אה? לא יודע בדיוק איפה אנחנו עושים כבר, השם יעזור! ננסה היום לתת כמה דברים, כמובן להכין את עצמנו לפורים, גם ברור. ננסה להבין מהו מבחן הספגטי. ננסה להבין קצת על פורים, כמה נקודות ככה לחזק אותנו. לאחר מכן ננסה להבין מה זה האסטרטגיה של הפגישה עם בנט עם פוטין. יש כזה מושג של אסטרטגיית בנט ופוטין, ננסה להבין, כמובן שזה לא באמת על זה, אבל כן נשתמש בזה כאיזשהו טכניקה לחיים שלנו. ננסה לדבר על כמה דברים שיחזקו אותנו, בפרט בעידן שלנו, בזמנים הלא פשוטים. אולי נפתח גם באמת באיזשהו סיפור. רב חיים בברלין, זכר צדיק קדוש לברכה, הרב הוא אז בוולוז'ין, היה גם במוסקבה, בשלב מסוים הוא גם מגיע לארץ ישראל. הוא מגיע לארץ ישראל בגיל 75, עולה לירושלים, אבל זה לא הנושא שלנו. בשלב מסוים, כשהוא הגיע, הוא היה קורא את שיר השירים, זה אז בפסח, הוא התחיל לבכות. ירדו לו דמעות מעיניו כאשר הוא הגיע לפסוק, הנך יפה רעייתי, הנך יפה, עינייך יונים. ולא הבינו מה קרה, אתה יודע מה, למה דווקא בפסוק הזה, וכן הלאה. ואז בעצם הוא הסביר כך. הוא הסביר שכשהוא היה רב במוסקבה, אז יום אחד הגיע אליו אדם, ואמר לו שהאדם הזה לא היה נראה יהודי בעליל, בסדר? זאת אומרת, הוא יהודי במהות שלו, אבל לא נראה יהודי, אין לו סממנים יהודיים, ואפילו אחרי שהוא התחיל לדבר עם הרב, התברר שהבן אדם הזה אפילו עוסק ב... בקנייה ומחירה של מוצרי נצרות בכלל, כי השם יעזור על נפשו. ובכל זאת הוא מגיע לרב, מה לא קרוד על אף, חרשו קק דירה, מה נשמע? נולד לי בן, נולד לי בן, והבן הזה אמא שלו יהודיה, וגם אני יהודי. ואני רוצה שהרב יעזור לי לעשות ברית לילד. אמר לו הרב, סליחה שאני אומר לך, אבל אתה יודע, מה? אומר לו, כן, זה שאני לא נראה, זה אני יהודי, שאמא שלו יהודיה, ואני רוצה לעשות לילד בלית. אמר לו הרב, אין בשום בעיה, בוא, אני אגיע לך הביתה, ואז אני המוהל, אתה תהיה אבי הבן והסנדק, ונעשה זאת. אמר לו, הבן אדם הזה, הרב, אני לא סוגל, דם עכשיו, לא, לא, לא בשבילי. הציע לו הרב להביא רופא יהודי, וככה גם הרופא כביכול יוכל לבוא לבדוק את הילד גם לאחר מכן, נדע, וכך היה. ולאחר הברית הרב ניגש אליו, ואתה יודע, היה דמעות בעיניים והתרגשות מאוד גדולה, ואתה יודע, רוסים קשוחים, באותו מדם היה מאוד קשוח, נראה חיצונית לפחות, ופתאום דמעות בעיניים, ושאל אותו הרב, מה? הסבר לי בבקשה, אם אתה עכשיו עוסק בענייני נצרות, אין לך שום זהות יהודית לכאורה חיצונית, מה מביא אותך לגרום לעשות ברית מילה לבן שלך? ואז הוא מסביר לו ככה, אומר לו שלמעשה, תראו, אני יהודי, אמר לו היהודי הזה, ולי יש, עשיתי ברית, ואני יודע שאם, לא משנה מה, נכון שהתרחקתי, אבל אני יודע מאיפה באתי. הבן שלי, אם אני לא אעשה לו ברית, אז גם הוא ירצה יום אחד לדעת השורשים שלו, הוא לא ידע לאן לחזור, ולכן אני רוצה לעשות לו ברית, שהוא ידע לפחות גם אם הוא יבחר אחרת במהלך חייו, לפחות ידע מאין באת, ואולי גם לאן אתה הולך, ואולי אפילו לפני מי אתה עומד, תדמי לחשבון, זה אני הוספתי. ואז הרב התחיל לבכות, כלומר, כתוב בפסוק, הנך יפה רעייתי, ואומרים חז"ל, זה לפני החטא, שבורא עולם אומר על עם ישראל, הנך יפה רעייתי. טוב, זה מובן לפני החטא, מובן שעם ישראל הוא יפה, ברור. אבל הנך יפה, הפסוק ממשיך, הנך יפה, עינייך יונים, מתי עינייך יפה? עוד, זה אחרי החטא, אני לא מבין. הנך יפה, יפה רעייתי לפני החטא, מובן. הנך יפה אחרי החטא? מה, יש מישהו שהוא נראה יפה אחרי החטא? כאילו מה? אז המשך הפסוק זה התשובה, עינייך יונים. ומסבירים חז"ל כך, שהיונים לא משנה לאן תזרוק אותם, מה שנקרא, הם תמיד ינסו לחזור חזרה, לעוף חזרה לביתם, בדרך הקצרה ביותר והמהירה ביותר, בסדר? לכן גם נוח משחרר מהתיבה דווקא יונה, כי זה הטבע שלה, היא תחזור חזרה הביתה. זה הרעיון שבאמת יש יוני דואר, בסדר, יש יוני דואר שהם משתמשים בהם, אין, איך הם השתמשו זה גם בצבא, אם אתם יודעים או לא יודעים, אבל עוד בשירות ההגנה, עד שנת 1957 למניינם, בסדר, היה, כן, היה יונים שהיו בעצם שולחים אותם גם כריגול ולהעביר מסרים וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, אין מי שבאמת יודע איך הם עושות את זה, איך הם עושות את הדרך חזרה. הרי אין GPS, אין Waze, אין שלטים בשמיים כיצד הם יודעות לחזור. אז מנסים להגיד, לא במקור שלהם, יש מבנה תלת מימדי של תאי עצב הרב שמכילים מינרלים וברזל. וזה מאפשר להם, אתה יודע, תוך כדי שימוש בשדה האלקטרומגנטי של כדור הארץ, למצוא את דרכן. נו, באמת. כן. יהיה רצון, אולי, מה, אני לא שולל, אז רק לראות עד כמה נפלאות הבריאה, איך בורא עולם בורא ביונה מנגנונים כאלה, מה זה? אבל עבורנו לענייננו, הנך יפה רעייתי, עם ישראל יפה לפני החטא. הנך יפה, עם ישראל גם יפה אחרי החטא. למה עינייך יונים? אמר הרב, אתה רואה אפילו יהודי במוסקווה, שיתרחק, יתרחק, יתרחק. הוא יודע איך לחזור הביתה. הוא יודע איפה הבית שלו. האם מה שקורה כרגע באוקראינה יחזיר הביתה יהודים כאלה ואחרים, או לא יודע, בוא נראה מה בורא עולם מתכנן פה. האם זה סגירת מעגל לכל מיני אנטישמיות שהייתה מהאוקראינים בשנים שעברו, פרטח וטעת וכדומה וכדומה. בקיצור, אנחנו לא יודעים שום דבר, מה שאנחנו יודעים שכן, אנחנו צריכים לעשות חסד, וזה ברור, וחסד זה דבר חשוב, וזה אחת הסיבות שחזל מסבירים של למה באמת מרדכי מציל את אחשוורוש מבקטן וטרש. בימים ההם, ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בקטן וטרש שני סריסי המלך משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשוורוש. הם רצו להרוג אותו תחת אחת אחשוורוש הזה, להשקוט אותו סם המוות, ויוודא הדבר למרדכי. ויגד לאסתר המלכה, ותאמר למלך בשם מרדכי, ויבוקש הדבר, וימצא, ויתלו שניהם על העץ. מי כתב בספר דברי הימים, לפני המלך, כולם מכירים את זה, יופי. שואל רב חיים זייציק, אתה מוכן להסביר לי מה קורה פה? בשביל מה צריך היה מרדכי להתערב בעניין הזה? שיהרגו אותו. מה אכפת לך? מה זה עניינך? מלך רשע. שאף אחד לא יחשוב לרגע שהחשברוש וזה צדיק נסתר, הוא ממש לא, הוא רשע מתחילתו ועד סופו, אומרת הגמרא, זה נו, באמת, מצווה להוריד אחד כזה. למה אתה מתערב? ולא, אומר רב חיים זייציק, ולא היה יכול להיות בשב ואל תעשה, מתוך הנחה שאם החשברוש ימות, ישתנה המצב במדינה. תקשיב, אם מורידים את פוטין עכשיו, שלא, לא לדבר עכשיו בכל רם, אבל אם מישהו יוריד אותו, תוריד אותו, נו. נו, אז לכאורה תיפסק המלחמה, וכולם יחיו בשלום, ואוקראינה תהיה מערבית, וכולם יחזרו חזרה הביתה, ולא נצטרך עכשיו, שכולם יחזרו מה שנקרא, נו, יאללה. שאלה טובה. אז ממילא שאומר עומר רב חיים זייציק, שלכאורה הייתי חושב שבאמת, אם מרדכי לא היה מציל את אחשוורוש, תתחולל מהומה, וזה יהרוג את זה, ובתוך הקלחת אולי ישכחו את שנאת ישראל. ויתכן שבמותו הייתה מתבטלת בכלל שנאת ישראל. הלא חשוורוש היה יותר רשע מאמן. אוקיי. אולם לא כך חשב מרדכי. למה? אומר כך, מכיוון שמה שנוגע להצלת ישראל שייך הדבר לקדוש ברוך הוא. ואין לו ללמד לקדוש ברוך הוא איך להציל. הרבה דרכים לפניו. ואותו רגע מוטל עליו, על מרדכי, להציל אדם משפיכות דמים. אני לא עושה חשבונות. פוטין כזה, לא יודע מה, החשברוש. לא שאני משווה את פוטין לחשברוש, שלא יגידו לי עכשיו, לא משווה כלום. אני רק אומר לכם מה שכתוב בו על החשברוש. אתם תעשו הקשים למי שאתם רוצים. אבל ממילא אומר שכמה שזה תלוי בהצלת ישראל, תן לקדוש ברוך הוא את העניינים. וממילא אתה לא יכול לדעת, אולי יורידו את פוטין, לא פעם, מה קשור פוטין עכשיו? פונגר! אם יורידו את החשברוש, אז יכול להיות שיבוא חשברוש יותר גרוע ממנו. בסדר? ממילא אומר שאנחנו צריכים להבין דבר אחד, אתה תעשה את הדבר הנכון באותו רגע. ממילא תן לדברים אחרים להמשיך, אבל אתה תעשה את הדברים הנכונים באותו רגע. זה מה שהוא אומר. משהו לכאורה באותו רגע מוטל עליו על מרדכי להציל אדם משפיכות דמים, ואם יתעלם מן המזימה ולא יוודע לבית המלך מה עומד להתחולל, יפגע דבר בעדינות נפשו, ויעשה פגם ברגישותו לגבי כבוד האדם. שמעתם את זה? אם מרדכי עכשיו לא יציל את אחשוורוש, משהו בנפשו של, של מרדכי ייפגע. למה? כי הוא לא יציל את אחשוורוש. מה? אף אם מדובר הוא כרגע במי שמבקש את נפשו ואת נפשות עמו. אומר רב חיים מזייצ'יק, וכאן אין מקום לערב את עניין הצלת ישראל, דבר המסור בידי שמיים, עליו לבטוח בהשם שהגזרה הרעה תתבטל על ידי התעוררות התשובה. טוב, מה זה קשור אלינו? בואו נתחזק, אנחנו בכמה דברים. דבר ראשון, אני אומר את זה לעצמי להתחזק. אתה יודע, ככל שעובר הזמן המלחמה, קצת הרגשות מתחספסים. אתה יודע, בתחילה העולם מתרגש, לאט לאט, אתה יודע, נו, עוד יום, עוד יום, עוד איזה מיליון בורחים, עוד איזה מיליון, ואתה אומר, אוי, נכון? אבל מה אני יכול לעשות? אז אני אומר, קודם כל, בואו אנחנו נתפלל ונאחוז את אומנות אבותינו בידינו, לא לזלזל בכוח התפילה שלנו. אנחנו מתפללים בעיקר על יהודי וישראלי, אם יש, אוקראינה, שיגיעו לביתיהם בשלום. כי כל יהודי זה יהודי, ועל פי חזה, אין הבדל בין יהודי כזה ליהודי כזה, לכולם צריכים בעזרת השם להינצל, ושהשם יחזיר את כולנו בתשובה. אני אומר את כולנו, כי גם אותי כמובן. ולכן אנחנו מגיעים בפורים לקיראי, ופורים חזן מביא, אני אביא קצת את הרב פינקוס הצהל, אומר שהעולם שלנו, מועדי השנה, הם כמו סולם, שמתחילים מפסח. החודש הזה לכם ראש חודשים. זאת אומרת, הדרגה הראשונה בסולם זה פסח. פסח זוהי התחלה, והוא משווה את זה כמו ללידה. כמו ללידה, ואז התינוק נולד, ולכן שומרים עליו מאוד, אוכלים בסטריליות, שום חמץ לא נכנס הביתה, הכל חייב להיות נקי, נקי, נקי. זה פסח. לאחר מכן שבועות. זה הבר מצווה. מה זה טוב? מה זה טוב? סוכות? הנה החופה. ופורים. זה הדרגה הגבוהה ביותר בסולם, שימו לב טוב. אם הסולם מורכב מחגי ישראל, וזה מתחיל מפסח בהתחלה, אז זה מסתיים. איפה הדרגה הגבוהה ביותר בסולם? זה פורים! זה הטופ שבטופ. ולכן היום הזה אנחנו צריכים להתכונן אליו, להכין את עצמנו עד כמה שיותר לקרבת אלוקים, עד שנגיע למצב שאני לא יוכל להבחין בין ברוך מרדכי לארור המן, והכוונה היא שמאחורי שני הדברים האלה, מאחורי הדברים הטובים, שהם ברוך הוא, ברוך מרדכי, ומאחורי ארור המן, עומד דבר אחד משותף, אחד אלוקנו, 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 יפה מאוד. וזה נצא להתחזק, ולכן אנחנו רוצים לדעת שדווקא האהבה, וביטוי האהבה הכי גדול, בא לידי ביטוי בזמן צרה. תראו באמת עכשיו לשמוע, אני לפעמים שומע, אתה יודע, לדרך, כמה מעשי חסד של יהודים, של שליחי חב"ד הצדקנים, אתם שנמצאים עדיין באוקראינה ועוזרים ליהודים בחסד בלתי נתפס, שכל האנשים והילדים כבר שלחו אותם מאחורי הגדר, מה שנקרא, כדי שימשיכו לארץ, או לכל מקום אחר של מסתור, והגברים נשארים שם. אז באמת, יש אנשים שעושים עכשיו חסד אדיר, ופה מתבטאת האהבה אדירה של עם ישראל אחד לשני. וכך גם בגדר שבזמן צרה מתבטא האהבה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. כמו שיש הורים שכולם אוהבים את הילדים שלהם, אבל כשיש ילד חולה, אהבת ההורים על הילד הזה היא יותר מכל דבר אחר. לכן אף פעם לא הייתה עת צרה ליעקב כמו בפורים. יקרה בפורים היה מצב של להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. לא היה מצב כזה בעולם, גם אם היטלר עם אח שמו וזכרו רצה לעשות את זה. לא מאמין שהייתה לו אפשרות ברמה כזו אחרת, כי בכל זאת הוא לא אימפריה כמו אחשוורוש דאז. הוא חלם להיות אולי, הוא ניסה להיות, אבל הוא לא היה. ולכן בפורים זה הייתה הגזרה הקשה ביותר על עם ישראל אי פעם. להרוג, להשמיד ולאבד מתאבד זקן ביום אחד. יופי. אז לכן ברגע הזה של סי הצרה, אז מתגלית אהבת הקדוש ברוך הוא ברמה הגבוהה, הגבוהה ביותר. ומה זה נוגע אלינו? גם אם את נמצאת במצב קשה, גם אם אתה נמצא במצב שדן נמאס לך מהכל, הרב, אני לא יכול עוד דקה להחזיק מעמד, לא יכול. יודעים שאסתר נקראת איילת השחר, והחושך הגדול ביותר הוא דווקא לפני עלות השחר. תזכרו את זה, החושך הגדול ביותר הוא דווקא לפני עלות השחר. להחזיק חזק, חזק, חמוד שלי, אתה לא נשבר לי עכשיו, אתה לא נשבר לי. פעם גם אתה צועק, אתה יכול להסביר לי? אני לא יודע, אני פשוט מאוד רוצה לעורר את עצמי. ולכן בלילה הוא נדדה שנת המלך. וסתם המלך זה מלכו של עולם. איי, מה נגיד לכם? תחשוב, כאילו באמצע הלילה, כי כמו שזה אדם מקבל טלפון, אתה מבין? מה קרה? זה משהו חשוב, אותו דבר בורא עולם, כי יכול לא נרדם בלילה, זה כמה הוא דואג לנו. אנחנו לא מבינים את הדברים האלה, אבל לכם 120, לא איראני, אדם וחי. אז כל עוד שאנחנו פה בעולם הזה, יש לנו ניסיונות, וזה נראה לנו ארור המן, וזה נראה לנו ברוך מרדכי, ואללה, תאמין לי, כולם פה. אבל הארי הקדוש הרי מגלה, וכולם יודעים את זה, שחג הוא לא סתם חג, אנחנו לא באים לזכר למה שהיה פעם, מה שהיה היה חמוד, אלא אותה אהבה, אותה קרבת אלוקים, מתגלה בכל שנה ושנה, ברגע שאנחנו מגלים את ההסתר, במגילת הסתר בלילה, ונכנסים לתוך יום, יומיים, של עולם אחר. ולכן, אנחנו רוצים לדעת שיש שני סוגים של מצוות, ככה מביא הרב שמשון פינקרוס, שני סוגים של מצוות. סוג אחד זה מצוות שפותחות את המוח, הוא קורא לזה. מצוות כמו קרית שמע, תפילין, ציצית, יופי. אבל יש מצוות שפותחות את הלב. למשל, אחד מהדברים שמבטא מאוד אהבה, אלו הם מתנות. כשאתה נותן מתנה למישהו, זה מאוד מעורר את האהבה ואחווה, שלום ורות ביניכם. אבל יש שני סוגים של מתנות. מה זאת אומרת? יש מתנות של מישהו שצריך אותן. יש מתנות של מישהו שלא צריך אותן, אני רק רוצה להביע שאני אוהב אותו. אז לקדוש ברוך הוא אני לא יכול לתת מתנות, כביכול. אז אני אתן לילדים שלו. אני אתן לילדים של בורא עולם, זה ייחשב כאילו אני נותן לו, כי אם אדם נותן מתנה לבן שלו, מי שנותן לבן שלך מתנה, זה כאילו נותן לך, אתה מרגיש כאילו, תודה רבה, אתה מעריך את זה כי הבן שלך זה אתה. אז להבדיל, אבל אותו רעיון, כשנותנים מתנות לעם ישראל, לבנים של הקדוש ברוך הוא, לבנות של הקדוש ברוך הוא, אז זה כאילו נתתם לקדוש ברוך הוא, ככה מסביר הרב פינקוס זצ"ל, רק הוא אומר שיש שני סוגים של מתנות, יש מתנות של אדם שהוא צריך את המתנה, וזה מתנות לאביונים. אבל יש מתנות שהן נטו גילוי אהבה, לחיבור בינינו, וזה משלוח מנות. אומר, אבל שים לב תוך איך שחזל הגדירו את זה בדיוק, ש... מתנות לאביונים, אנשים שחסר להם, זה חשוב. אבל מספיק שניים. משלוח מנות, פוטנציאלית. תן את זה לכל העולם, לכל היהודים בעולם. כמה שיותר להרבות אהבה ואחווה, שלום ורות, לא רק כי צריך, אלא כי אני רוצה. כי אני רוצה להרגיש את הקרבת אלוקים, אני רוצה להרגיש את הקרבה בינינו. אנחנו נגיע לסעודת פורים, ושם אנחנו יש מצווה להתבשם. נכון, נהדר. עכשיו תבינו שאין לנו חג כזה שמצווה. יש מצווה ושמחת בחגיך, זה השמחה היא בחג. רק איך שמחים בחג, אתה יודע, בבשר ויין או במתנות לאנשים. פה אנחנו רוצים לשמוח בדבר הכי גשמי, באוכל. באוכל עצמו, מי שמצווה, משתה ושמחה, באכילה עצמה, בשתייה עצמה, ביין עצמו. עד שנגיע לברוך המן כביכול. שנבין שגם הדברים הלא טובים שקורים לנו, גם הדברים הכי לא נעימים, שלמה ומה, ומה רוצים ממני בכלל, מה, 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 מה קורה כבוד הרב? צריך לדעת שזה בא, בא לטובתנו, זה בא למנף אותנו, וזה בא לתת לנו את ההרגשה, תדע לך, זה סך הכל ניסיון, אל תתבלבל, אל תחשוב שהכל נגמר ואין סיכוי, לא, 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 ממש לא. חכה, חכה לסוף מה שנקרא. בואו נספר משהו קצר, בסדר, לפני שאנחנו צריכים לצאת לזה הפסקונת, משהו קצר קצר, אולי לא הכי קצר, אבל סיפור. סיפור שקרה למעשה לפני כבר מספר שנים בארצות הברית, שם ישנו יהודי בשם הרב וייסנשטרן. כן, זה משהו, הרב וייסנשטרן. עכשיו, הוא למעשה, זה לא בארצות הברית, זה בלונדון, הוא היה גר בווינה, ובזמן השואה, בקיצור, כן, הוא גר בווינה, והוא ברח לצרפת, ובשלב מסוים הבינו שהגרמנים מגיעים להם גם לצרפת. הם מגיעים לצרפת, חבר'ה, לברוח פה מהר, היהודים, נא לברוח מצרפת. לאן לברוח? אמרו להם ללונדון. טוב, יאללה, בוא נברח ללונדון. אז הוא ואשתו, והם מנסים, זה צריך להשיג אונייה, איך מגיעים לאונייה? אז הם מגיעים לזה אונייה שבאמת מפליגה ללונדון, אבל אמר להם הרב חובל, אתה צריך להביא אשרת יציאה וכניסה ללונדון. זאת אומרת, אתה צריך להגיע לשגרירות של בריטניה בצרפת, לקבל אישור על הדרכון שלך, ואז אני אקח אותך באונייה, נכניס אותך ללונדון, לחיים טובים, שלום. הוא מספר, הרב וייסנשטרן, אז הוא מספר את זה, זה על, זה על סבא שלו, טוב? זאת אומרת, זה כבר מדבר על, כן? אז הוא מספר שסבא שלו הלך ברגל הרבה, 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 הרבה זמן, עד שהוא הגיע לשגרירות בריטניה. בצרפת, כן? קצת מזכיר אולי את הפליטים של היום, טוב, לא יודע, בקיצור, מגיע לשגרירות של בריטניה, ורואה הרבה מאוד אנשים, חשכו עיניו. איך אני, מה, איך אני אעמוד פה בתור עם כולם, למה שהכניסו אותי, תבין, איפה, אני לא אספיק כלום. הוא מבין שאין לו הרבה אופציות, הוא מתחזק, בבקשה, בורא עולם, בבקשה, בלב, בבקשה, תעזור לי, אתה יכול הכל. כלי, כלי, למה, מה? בבקשה, בלב, אל תעזוב אותי עכשיו, אל תעזוב אותי עכשיו. ואז בשלב מסוים הוא מתפלל, וניסי ניסים באמת, פתאום, לא יודע, איזה מסדרון הומניטרי, איך שקוראים לזה, פתאום אלה לזזו, ואלה נכנסו, ואלה יצאו, והוא רואה את עצמו מול הדלת של הפקיד הראשי של ההגירה. הוא נכנס פנימה, וישב לו איזשהו פקיד אנגלי, How can I help you? אז אמרו לו, מזמינות כמה צו, תקשיב, אני מבינה, אנחנו פה בצרפת, ואנחנו צריכים אישור להגיע לאונייה, להיכנס לאנגליה, להינצל. בבקשה, 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 תחתום לי לדרכונים, בבקשה, מתחנן בפניך, בבקשה. הוא מרגיש איך שהוא מתחנן לפקיד הזה, הוא באמת מתחנן, הוא אומר לקדוש ברוך הוא. כאילו, בבקשה, הוא רואה את הפקיד מול העיניי, אבל זה לא הפקיד, זה לא הפקיד, זה רק אתה, אבל בבקשה, בבקשה, אני מתחנן בפניך, תעזור לי, להיכנס ללונדון. הפקיד משתכנע. אומר לו, אוקיי, bring me your passports, ונחתום לך על מה שצריך. אז הוא מכניס את היד לכיס, להוציא את הדרכונים שלו, הוא לא מוצא אותם. אני לא מאמין, הוא לא מוצא אותם, אני לא מאמין, יו, 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 והוא פשוט מתעלף. כשמירים אותו, שופכים קצת מים, ומירים אותו, מתברר שהוא שכח את הדרכונים. אצל אשתו, בבית, מה שנקרא. הוא פשוט, כאילו, הוא בהלם, הוא בהלם. הוא אומר לפקיד שם, תקשיב, אני פשוט מתחנן. אין לי מה להגיד, אני פשוט מתחנן, אני שכחתי את הדרכונים בבית, ובבקשה, תציל את החיים שלי. אני מתחנן לפניך, תציל את החיים שלי. ודבריו עשו דרך לליבו של הפקיד. זה לא סתם פקיד, זה פקיד ראשי כזה. אז הוא נותן לו בלנק, כזה דף, לא יודע מה, בלנק רשמי, מטעם באמת שגרירות אנגליה, בריטניה, והוא רושם לו שם שכל מי שכתוב למטה, רשאי להיכנס לאנגליה. הוא אומר, לך, קח את זה הביתה, תמלא את המספר דרכון שלך, מה שצריך, אתה מנסתם לא זוכר את זה בעל פה, קח את זה הביתה, תמלאו, ולחיים טובים שלום. תקשיבו טוב, יקיריי. אתם יודעים מה הוא עשה עם הדף הזה? עם הדף הזה, הוא הציל עשרות משפחות. למה? מכיוון שהפקיד רשם לו כל מי שכתוב למטה, רשאי להיכנס ללונדון, וזהו, הוא השאיר דף חלק. אז הוא פשוט הלך, ואת כל היהודים שהוא רק יכול היה לרשום שם, הוא רשם. ואומר, עד היום יש משפחות של נכדים ונינים, בני תורה, מה שנקרא, יהודים צדיקים שחייבים את החיים שלהם. לסבא שלי אמר, מהרגע הכי גרוע, שהוא חשב, אני איבדתי את הדרכון, אני איבדתי את הדרכון, שחזיתי את הדרכון בבית, כאילו, למה השם? למה? לא, לא! דווקא מהרגע זה, ונהפוך ונהפוך, זה הפך להיות הרגע הכי טוב של חייו. ולכן, יקירה, לפני שאני אצל פרסמות, אני צריך לפרסם משהו שזה, יום שני, בערב, אנחנו החלטנו לעשות סדנה, ביקשו מאיתנו הרבה לעשות סדנה על שינוי הרגלים. יקירה, אנחנו פה עם קופת שרצים קטנה. זאת אומרת, יש לנו הרגלים שאנחנו רוצים לשנות, וניסינו לשנות ולא הלך לנו, והתחלנו והפסקנו, והתפללנו והתייאשנו. בקיצור, אם אתם רוצים לשנות הרגלים, זאת אומרת, להפסיק הרגלים פחות טובים, ולרכוש הרגלים טובים, זה יכול להיות מקיצוניות של התמכרויות, לא שזה מישהו פה כזה, חס ושלום, אבל לפעמים לומדים על הקצה, אפשר להבין את המיינסטרים, מה שנקרא, לפעמים לומדים את התופעות הקיצוניות, ואיך מטפלים בהם, אז אתה אומר, אוקיי, קל וחומר, אני יכול לטפל בעצמי. ועד דיאטה, ועד שליטה עצמית, ומשמעת עצמית. אז מי שחושבת, או חושב, שזה מעניין אותו התחום הזה, סדנה אחת של יום אחד, מ-5 עד 10 בלילה, יום שני. כדי שיהיה למה להתפלל בפורים, אני קורא לזה, לבכות על פורים. אז מי שרוצה לקבל את הכלים המעשים, איתי, יחד איתי, יום שני בשבוע, אז יש מגיע, כן? עוד 3-4 ימים. טלפון אחד לכל הפרטים, ועכשיו קצת מאוחר, אז אפשר לשלוח מי שיש לו וואטסאפ, אז לשלוח וואטסאפ, ואם לא, אז להתקשר מחר, כדי לשריין מקום, 5 שעות, אולי 6 שעות אקדמיות, יחד איתי, מ-5 בערב עד 10 בלילה באזור המרכז, טלפון אחד, רשמו, 053-436-1311. אני אחזור, אפשר לשלוח כרגע הודעת וואטסאפ, מי שיש לו את זה, ומי שלא, אז להתקשר מחר או יום ראשון, אותה שאתם רוצים, כדי שאין מקום, כי זה מספר מקומות מוגבל, כמובן. עוד פעם, 053-436-1311, סדנת שינוי הרגלים, אפשר לקרוא לזה חשיבוס למחדש, בסדר השם, ובינתיים, ככה יעשה.
ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו.
ומרדכי יוצא מלפני המלך, בלבוש מלכוס ותרס זהוב. 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 מלכוס ותרס זהוב. ומרדכי יוצא מלפני המלך, בלבוש מלכוס ותרס זהוב. ומרדכי יוצא מלפני המלך, בלבוש מלכוס ותרס זהוב. ומרדכי יוצא מלפני המלך, בלבוש מלכוס ותרס זהוב. כוחו יורזה לו איש אשר המלך, חופץ ביקורוי. כוחו יורזה לו איש אשר המלך, אשר המלך חופץ ביקורוי.
עכשיו איתכם, חישוב מסלול מחדש, עם הרב יצחק פנגר.
טוב, יקיריי, חזרתי אליכם, אנחנו בעזרת השם, עכשיו קצת נכנסים לעניינים לימודיים, בסדר? אוקיי. שלחו לי ספר, אמנם באנגלית, שנקרא שנה את השאלות שלך, שנה את חייך. Change your questions, change your life. פירוש הדבר, אתה מדבר עם עצמך כל הזמן. את, בלי להפחיד אותך, את גם מדברת עם עצמך כל הזמן. ככה אומרים ש-96% מהאנשים הבוגרים הם מעורבים בדיאלוג פנימי. כי אתה יודע, אתה מדבר איתך. אתה אומר לעצמך, תשמע, קום, קח אתכם בידיים. תפסיק עם השטויות שלך. בא לי לעשות שטויות. נמאס לי מהכל. כל הדיבורים האלה שעוברים לכם בראש, בואו נגדיר אותם כדיבור פנימי. עכשיו, למעשה, זה לא סתם דיאלוג פנימי כזה או אחר, זה גם מתן הוראות שאתה נותן לעצמך במעין גוף שני. זאת אומרת, שאתה אומר לעצמך, תזיז את עצמך, או תפסיק להיות כזה טמבל, סליחה לביטוי, לא משנה. אתה נותן לעצמך הוראות, אתה נותן לעצמך בעצם כיוון. ולמעשה, הסוד טמון בשאלות. ואיזה שתי אופציות יש לכם? יש לכם, בוא נקרא לזה שתי תבניות בראש. תבנית אחת, אפשרות של תבנית התלמיד, נקרא לזה ככה. ותבנית שנייה היא נקרא תלמיד, תבנית השופט. שימו לב טוב. שתי אפשרויות, אני עכשיו הולך לקטלג לכם את המחשבות שיש לכם, או יתר דיוק את השאלות שאתם שואלים את עצמכם, לשתי תבניות. תבנית התלמיד ותבנית השופט. כמובן שתבנית השופט היא יותר הביקורתית. מי אשם? מה לא בסדר איתי? למה הם כאלה טיפשים? למה זה אף פעם לא עובד? מה הטעם כל העסק הזה? בסדר? כל השאלות האלה שנתת לכם דוגמאות כרגע, הללו הם תבניות השופט. זאת אומרת, הוא מאוד ביקורתי, הוא מחפש אשמים, הוא, אתה יודע, נותן ציונים לאנשים, לעצמכם וכדומה. התבנית השנייה היא תבנית התלמיד. תבנית התלמיד רוצה ללמוד, אני יכול ללמוד מזה. מה אני רוצה לעצמי ולמען אחרים? איך אני יכול להשתפר לפעם הבאה? למה אני לוקח את זה כל כך ללב? בסדר? אלו שאלות שגם הן הן בעצם חלק מהדיאלוג הפנימי שלנו, אבל שימו לב טוב להבדל. שימו לב לנשמה. השופט הוא מאוד ביקורתי, הוא מאוד תובעני כזה, הוא מאוד לא נעים להיות במחיצתו. ממילא, בואו נלך צעד אחד קדימה. במידה ואתם מרגישים עכשיו לא הכי נוח, אתם מרגישים בלחץ, אתם מרגישים עצבניים, אתם מרגישים קצת אולי מתוסכלים וכדומה. מאוד ייתכן, נא לבדוק בבקשה את התבנית שאתם נמצאים בה. כי כנראה אתם נמצאים בתבנית של השופט, נכון? שהוא מלחיץ אתכם, ואתם פשוט מלחיצים את עצמכם. אבל לא בסדר, למה עשיתי ככה? אוף, עצבים כאילו... אם אתם עכשיו נמצאים, נקרא לזה, במתח של שרירים, מצב רוח לא טוב, תחושה שלילית באופן כללית, ייתכן מאוד שאתם בתבנית השופט. ונא לעבור מכס השופט לכס התלמיד. כן, יותר להיות סקרניים. איך אני יכול להשתפר בזאת השם? הנה פורים בפתח! תקשיב, זה רק מראה לי עוד פעם ועוד פעם שצריך להפנים שבורא עולם אוהב אותי. בורא עולם רוצה בטובתי. אני חלק מעם ישראל המדהים הזה שאין כמו בעולם, יקירה. אנחנו לא איזה, אתה יודע, יש משהו זניח, משהו בסוף העולם שמאלה. לא, אנחנו הבנים והבנות של בורא עולם. וממילא אנחנו רוצים להתחזק בזה שככה הקדוש ברוך הוא הציל אותנו אז. וכמו שאנחנו שרים, שושנת יעקב וצהולה בשמחה, תשועתם הייתה לנצח. בסדר? תשועתם הייתה לנצח. זה לא היה רק פעם. ולכן אומר הסבא מכלם, וכתוב בתקוותם בכל דור ודור. זאת אומרת שהדורות הבאים, אני מצטט, הדורות הבאים יראו כי אין לאדם רק לקוות ולהתפלל אליך. כי מי שראה את צרה ליעקב בעת שנלקחה הדסה הצדקת לערל התמא חשברוש. מי פילל? מי פילל אז שזה לתשועת כלל ישראל בעוד 6 שנים? איך זה יכול? אתה שומע מה הוא אומר? תחשוב אם היית אז בשושן והיית שומע, שמעת? את אסתר, הדסה. לקחו אותה לחשברוש, השם ירחם! השם ירחם! איפה השם פה? איפה? נכון? ילדה מסכנה כביכול, לא ילדה, הייתה בת 75, אבל יתומה, אין לה אב ואם, באמת כואב הלב, מסכנה, לא רק שאין לה אב ואם, גם עכשיו אחשוורוש, השם ירחם. אומר לנו הסבא מקלם, כי מי שראה את הצרה ליעקב בעת שנלקחה הדסה הצדקת לערל התמי אחשוורוש, מי פילל אז שזה לתשועת כלל ישראל? האישה הזאת, נקרא לזה בלשון החוב, מסומנת. מסומנת לעשות היסטוריה. מסומנת לגאול את כל עם ישראל. כתבוני לדורות. שכולם ידעו, לא חס ושלום, היא אומרת להם, תכתבו לדורות, שאני מפורסמת. תכתבו, צלמו, תלו את זה לרשת. לא חס ושלום. היא כותבת זה כדי לחזק כל אחד מאיתנו, כן, תראו, ילדה יתומה, אין לה לא אב ולא אם, אין לה שום דבר שתומך בה, אין לה שום קהילה, מה שנקרא, שום דבר, היא לבד. היא נלקחת לאחשוורוש, היא תהיה בארמון שבה 6 שנים, תהיה 4 שנים עד שבכלל יתחיל כל העניינים האלה. אבל אומר, ככה מסביר הסבא מקלם, למה היא נלקחה בשנת 7, והפור של המן היה בשנת 13, אז 6 שנים היא הייתה שמה. למה? כי להודיע שכל כובעך לא יבושו ולא יקל מפירוש. מה זה כל כובעך? מה זה כל? להודיע שכובעך, מה זה כל כובעך? אומר, אף יחידים, כן, גם את וגם אתה. נקווה כי ביתי היקרה לי הרבה מהשכלות, אומר, לא משנה, סוף דבר. לא כמו שאנחנו מורגלים לשיר שושנת יעקב דווקא בפורים מסיים הסבא מקלם. אבל לפי דברנו, יש לשיר את אותו שיר בכל יום. זאת אומרת, סתם, גם עכשיו, אתה יכול לשיר לעצמך, שושנת יעקב, צהלה ושמחה. למה? כי תשועתם הייתה לנצח! בסדר? ותקוותם בכל דור ודור. אז כל דבר שאנחנו רואים בעולם הזה, כל דבר שבורא עולם עושה לנו, לאחרים, זה הכל, הכל להצלת כלל ישראל. לא יודעים חשבונות שמיים, למה הוא אלוקים עושה כך, למה אחרת, אבל כידוע, אנחנו יודעים שרבי יונסן אייבש יצרי אמר שלמה דווקא אסתר נלקחה להיות המושיעה, אז הוא מביא שם היסוד שהרי המן הוא הרי מזרע עשיו, וזרע עשיו יש לו הרי את הזכות של סבא שלו עשיו, של כיבוד אביהם, והוא הוריש את זה לדורותיו, אז ממילא, כיוון שיש לו את זכות כיבוד אביהם, מי שנגוע במחלה הזאת, כביכול נקרא לזה, הוא לא מושלם בכיבוד אביהם, הוא לא יכול, תבין, טול קורה מביניך, הוא לא יכול להילחם עם המן שיש לו את הזכות הזאת של כיבוד אביהם. ובפרט אחרי מתן תורה, אין אפשרות, מה שנקרא, להיות מושלם בכיבוד אביהם. אין מה לעשות, כל ההלכות של כיבוד אביהם, וכל דבר קטן, אתה יכול לצייר את ההורים, הרי כל דבר קטן קטן שיקנו מה, אז מי יכול להיות מושלם בכיבוד אביהם? אלא אם כן, תבוא אסתר, שאין לה אב ואם. פירוש הדבר, בזמן שהיא, אמא שלה הייתה בהיריון, אבא שלה נפטר. בזמן שהיא ילדה אותה, אז אמא שלה נפטרה. זאת אומרת, היא לא זכתה, ולא הייתה, לא שהיא לא זכתה, משמיים, לא להיות עם ההורים שלה אפילו שנייה אחת, כך שהיא לא עברה, ולא פעם אחת, בכיבוד אביהם. אז הילדה הזאת היא מוכשרת. היא זאת שסומנה מלמעלה, את יכולה להיות משיעת ישראל. את עברת את מה שעברת בשביל זה, ואני אומר את זה לכל אחת מאיתנו, ולכל אחד מאיתנו. מי יודע למה עברת את מה שעברת? זרקו אותך מהישיבה, נפלת פה, נפלת שם. קום ותתעודד, קום ותהפוך את זה למנוף, לעזור לאנשים אחרים. למנוף לחזק אנשים אחרים. אתה עברת פה שיעור כזה, אל תישבר לי עכשיו, אל תרים ידיים, אל תלכי אחורנית. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות. וזה כל אחד מאיתנו צריך להדהד לו בראש. מי יודע אם לעת הזאת הגעת למלכות? ובסופו של דבר אם תחזיק מעמד ונהפוכו. וזה הסיבה שהמדרש הרי מביא. שרבן גמליאל, רב לוזור בן עזריה, רבי יהושע ורבי עקיבא נכנסו לרומי. והם שומעים את כל המונה של רומי. קצו חגיגה שם. אז הללו התחילו לבכות. ורבי עקיבא משחק. אמרו לו, עקיבא, אנחנו בוכים ואתה משחק. כאילו צוחק. אמרו לו, אמר להם, למה בכיתם? למה אתם בוכים? הם עונים לו, מה למה שלא נבכה? הגויים עומדים, תחשוב מה זה. תראה, הם יושבים לבטח, חגיגות פה, מסיבות, אמצע הלילה, נרגילות, שם ירחם. נו, ובית אלוקנו נשרף. מדור לחיות השדה? אמר להם, לכן אני שוחק. כי אם כך לאוס למכעיסיו, קל וחומר לעושה רצונו. אם אני רואה עכשיו אנשים שמכעיסים את בורא עולם, ובכל זאת צועלים ופוחזים ועושים מה בא להם, וחגיגות ומסיבות, ואתה משתדל לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא, ושכל אחד ששומע אותי עכשיו, אני אומר לך, אתם ודאי עושים רצונו של הקדוש ברוך הוא, גם אם יש נפילות פה ושם, אבל אתה עושה רצונו של הקדוש ברוך הוא, אתה נלחם על זה, אתה משתדל מה שאתה יכול, אז קל וחומר. אז רבי עקיבא צוחק, אותם שלושה תנאים בוכים. לכן גם כשהיו עולים לירושלים, הגיעו לצופים וקרעו בגדיהם, הגיעו להר הבית, ראו שואל יוצא מבית קודש הקודשים. הללו בוכים ורבי עקיבא שוחק, כולנו מכירים את זה. על מה אתם בוכים? למה שלא נבכה? מקום שהכתוב אומר, הזר הקרב יומת, שואל יוצא ממנו! ורבי עקיבא מסביר להם שדווקא בגלל זה, מבחינתו זה סימן למקור לנחמה, ואומרים לו, עקיבא נחמתנו, עקיבא נחמתנו. זאת אומרת, לראות את אותה סיטואציה, ולהחליט שבאותה סיטואציה יש לי גם ארור המן, וגם ברוך מרדכי. ואני יכול להפוך את הארור המן הזה, במידה מסוימת להתבלבל, להגיד ברוך המן הזה. יש פה משהו טוב. גם אם אני לא רואה, אני אחפש אותו, עד שנמצא אותו. כי בכל אחד מטה יש משהו טוב. רק תכינו כיסא למלך. השיר הזה מוקדש לניו יורקים, ולמי שנמצא בניו יורק ויודע על מי אני מתכוון, פשוט העבירו לי היום את כל המיילים, כי צריך קצת בלגן, אז בבקשה, כיסא למלך שאיצי דדיה.
נשמה כל כך גבוהה, בת מלך אהובה, איך את מתייסרת כאן בגוף מאדמה, איך את מתייסרת כאן רחוק מהשכינה. ומצאי בת מלך מתוך אף אחד, רב לך שבט בעמק הבחר, צי מתוך הכפר, עלי לראש ההר, שובי שובי למקומך על יד כיסא המלך, שובי שובי למקומך על יד כיסא המלך. נשמה כל כך גבוהה, בת מלך אהובה, התנערי תוררי, שובי ילדתי, התנערי תוררי, קומי ילדתי. על יד כיסא המלך, שובי שובי למקומך על יד כיסא המלך. מקומך על יד כיסא המלך שובי שובי למקומך על יד כיסא המלך
טוב, שיבו ונמקומך מתחת כיסא המלך. יפה מאוד. טוב, יקיריי, ככה. מה אני צריך להגיד לכם? טוב, יש לנו כמה דברים. דבר ראשון, בוא נגדיר את זה ככה. שימו לב, גם אם זה לא באשמתך מה שקרה לך, זו אחריות שלך להתמודד עם זה. שמעת מה אני אומר לך עכשיו? גם אם זה לא אשמתך, מסכים איתך, זה לא אשמתך, את לא אשמה, אתה לא אשם, אין לי בעיה, אבל זה אחריות שלך להתמודד עם זה. וכיוון שכך, בוא נלמד קצת מבנט ופוטין. מה זה קשור כבד רב? אני אגיד לך. לא יודע אם זה באמת קשור, אבל יש דבר שנקרא הקן הקטן. זה אסטרטגיה. שמקובלת כבר משנות ה-50-60 אצל אנשי מחירות שעברו ומחרו בדפיקות מדלת לדלת. מה זאת אומרת? אני אגיד לכם. הייתה טקטיקה, אסטרטגיה שבאמת הונחלה לאנשי מחירות שהיו צריכים למכור את מרכולתם בדלתות מדלת לדלת. זאת אומרת, הם דופקים בדלת, שלום, אני מוכר שואבי אבוק. זאת אומרת, אני לא צריך שואב אבוק, חמוד שלי. אוקיי, עכשיו, בדרך כלל תורקים את הדלת. עכשיו, מה הטקטיקה הזאת אמרה? קראו לזה הרגל בדלת. מה זאת אומרת? אם הם יצליחו לדחוף את הרגל בין הדלת למשקוף, הם כבר צעד אחד בפנים. זאת אומרת, ברגע שהם יצליחו למנוע מבעל הבית, לטרוק להם את הדלת בפנים, ולו רק שיגיד כן קטן, כן לזה ש... אני שם פה את הרגל שנייה. עכשיו כבר הסיכוי שלהם להיכנס לתוך הסלון, לדבר איתו בנימוס, ולהוציא ממנו משהו שמכרו לו, הסיכוי הרבה יותר גדול. למה? שימו לב טוב. ברגע שמישהו הסכים לבקשה קטנה, הסיכוי עולה, הסיכוי הוא גדול יותר שהוא יענה לבקשה גדולה יותר. עוד פעם, בוא נסדר את זה בראש. ברגע שאתה הסכמת למשהו קטן, הסיכוי שתסכים למשהו גדול עולה. בסדר? בוא נתן כמה דוגמאות שתבינו את הרעיון. כאשר אמרתי עוד פעם, ברגע שהוא לא טרק להם את הדלת, כאילו אמרו לו, אל תסגור את הדלת, שנייה, רק תקשיב לי. עצם זה שהוא הסכים לבקשה הקטנה הזאת, תקשיב לי, או אל תטרוק לי את הדלת, הסיכוי שהוא גם יקנה מהם את מרכולתם עולה פלאים, כי הוא אמר כן לבקשה קטנה, הסיכוי שיגיד כן לבקשה גדולה, עלה. למשל, ב-1966, למניינם, זה היה המחקר האקדמי הראשון שנעשה בתחום. איך זה היה? עשו שיחת טלפון רנדומלית. כמובן שיחת טלפון אקראית, סתם, אתה יודע, מספרים קופצים, ומישהו עונה, שלום. או לשלום, היינו רוצים לשאול אותך אם אתה מוכן לענות לסקר טלפוני על מוצרי ניקיון. בסדר, זה הכל. זאת אומרת, לראות איזה מוצרי ניקיון יש לך בבית, האם את משתמשת גברתי בזה או בזה, יופי. ואחרי 3 ימים, התקשרו שוב אל אותם משתתפים, והציגו בפניהם בקשה גדולה יותר. למשל, להיכנס לביתם, להכניס לביתם מספר של 3 גברים או 2 גברים שיבדקו אילו חומרי ניקוי הם משתמשים. בסדר? עוד פעם, אז הניסוי היה כזה, מתקשר למישהו שלא, אנחנו עושים פה סקר טלפוני על מוצרי ניקיון, מי שטרק את הטלפון בפנים, יאללה, אוף מני, וכן הלאה, זהו, זה נגמר. אבל מי שאכן הסכים לשתף פעולה ואמר להם את המוצרי ניקיון שיש להם בבית, הסיכוי שהוא יסכים לאחר מכן, לענות על הבקשה הגדולה יותר שיכניס אנשים אליו הביתה כדי לבדוק את מוצרי הניקיון על הפלאים. זאת אומרת, קבוצת הביקורת היו אנשים שפשוט דפקו להם בדלת, שלא אפשר להיכנס לראות איזה חומרי ניקוי שאתם משתמשים בבית, פשוט אנחנו עושים סקר, לך, מה, אני נכנסת לך הביתה, תעשה צחוק. אבל ברגע שהסכמתי למשהו קטן לפני כן, הסיכוי שנסכים למשהו גדול אחרי כן עולה בואו נתן דוגמה יותר מעשית. עכשיו אוקראינה, בסדר? למשל, אם עכשיו יבקשו מכם לחתום על בקשה קטנה, לחתום על עצומה למען מטרה חיובית. למשל, הצלת תושבי אוקראינה. תחתמו על עצומה, זה הכל עצומה, אפילו ברשת, רק תחתמו שאתם מוכנים ואתם בעד עכשיו סילוק רוסיה מאדמת אוקראינה. די להרג באוקראינה. רוב האנשים הסכימו לחתום על עצומה כזאת, למה אכפת לי, למה לא. אבל אז הם גילו דבר אחר. שלאחר מכן, באותם בתים שניגשו אליהם ובקשו מהם לחתום על העמותה, ביקשו מהם גם אם הם היו מוכנים לשים שלט בחצר שלהם, שלט גדול, די להרג באוקראינה. עכשיו, השלט הוא לא היה אסתטי. זאת אומרת, זה לא שלט שהיית חפץ בעיקרו לשים אותו בגינה שלך. אבל התברר, שוב פעם, ברגע שהם נענו לבקשה קטנה, לחתום על העצומה, בקרב אלה שחתמו על העצומה, הסיכוי שהם הסכימו לשים כזה שלט על הפלאים. כמו זה הכן הקטן. כאילו, ברגע שהסכמת לכן קטן, הסיכוי שתסכים לכן גדול, עולה. טוענים שזו הייתה הטקטיקה של דונלד טראמפ, כאשר הוא ביקש להיפגש עם קים, אותו שליט צפון קוריאה. למה? כי קודם כל, עצם זה שקים הסכים להיפגש, זה כבר היה הכן הקטן. עכשיו הסיכוי שהוא יענה לגרעין גדול יותר. האם זה היה כוונתו של בנט בנסיעה לפוטין? אבל למה צריך לנסוע בשבת? האם זה פיקוח נפש או לא? בקיצור, לא משנה, אבל יש רוצים להגיד שזה אסטרטגיה, לא יודע אם זה מה שהתכוון בנט, לא, לא, זה לא מעניין אותי כרגע בכלל, אבל הרעיון הוא כזה, שאתה, פוטין, בוא ניפגש. הסכמת? יופי. עכשיו הסיכוי שהוא יסכים לעוד דברים עולה. בסדר? מה שרואה מדבר אותו בטלפון, תקשיב, נא לעשות כך וכך. מה זה קשר אלינו, כבוד עליו? אני אגיד לכם. אם אתם רוצים להשתנות במשהו, בואו נתחיל עם משהו קטן. ברגע שתגידו כן למשהו קטן, בתת מודע שאנחנו נרצה להיות מסוכרנים עם הזהות שלנו. זאת אומרת, אם אני הסכמתי לחתום על עצומה נגד הכיבוש באוקראינה, אז אני בעצם מכריז פה, אני אדם טוב שבעצם כואב לו צער בינלאומי שקורה, או לא משנה מה, איך נגדיר את זה, ולכן אני כבר יסכים בסיכוי גבוה יותר, לא כולם כמובן, אני אסכים בסיכוי גבוה יותר לשים גם איזשהו שלט בתוך החצר שלי, שמדבר על די להרג באוקראינה. למרות שאם היית שואל אותי רק כאלה שלט, ממש לא, לא שכה כזה שלט בגינה שלי. אתה לא תשים כזה שלט, אדוני, אופלי מהעיניים. אבל אחרי שהסכמתי למשהו קטן, טוב, כבר לא נעים לי, אז יאללה בוא. הבנתם? אז יופי, אז עכשיו נכון שהתחילו את המחזור הדף היומי במסכת יבמות עכשיו, זה לא הכי הכי כאילו מזהיר, אבל תשמע, זה התחלה של מסכת, אז עדיף שתצטרף עכשיו. סדר נושים עכשיו, כנס. שוב, דף אחד. רק דף אחד. משהו קטן, ובסדר השם, מפה אנחנו נמשיך למשהו יותר גדול. ככה זה, אל תדבר על להקים חומה ענקית. לא ביקשו ממך לבנות חומה של חומת סין, אלא תתמקד רק בלבנה אחת. לבנה אחת ותלטש אותה, תשייף אותה, תעשה אותה הכי טוב שאתה יכול. בסדר? זה העבודה שלנו, יקיריי. ולכן, מה אני אגיד לכם? אל תנוחו עכשיו. תנוחו בסוף, לא באמצע. תנוחו בסוף, לא באמצע. אתם יודעים שהשבוע היה... היה אצלי בתוכנית... בחור מאוד מיוחד, בחור מאוד מיוחד, אני מדבר על התוכנית כמובן של השראה יומית, קיצור, אצלנו אותו, היה לנו שלושה חמודים, אבל אחד היה באמת יהודי מאוד מאוד מיוחד בשם אוהד יפרח. אוהד יפרח, אני אספר לכם עליו, אבל נא לחכות עד סוף הסיפור, כי יש פה נקודה מאוד חשובה ששאלתי אותו בסוף, וחשוב לי שתשמעו אותה. הוא בגיל חצי שנה קיבל חיסון. הופה, עכשיו האוזניים של האנשים...
חיסונה, מה קורונה, קורונה? פוליו, פוליו?
לא, קיבל חיסון סטנדרטי שכל הילדים מקבלים בטיפת חלב. ערב לא כל הילדים, אנחנו מחסנים את הילדים שלנו. אוקיי, בסדר, חכו עד סוף הסיפור עכשיו. בגיל חצי שנה אוהד מקבל חיסון. בעקבות החיסון, הוא מקבל חום שעולה ועולה. ולא רק שהחול עולה ועולה, פתאום הוא התחיל לפרקס. ההורים שלו הובילו אותו לבית החולים. שם מכניסים אותו לאמבטיית קרח כדי להוריד לו את החום. ובעקבות הדבר הזה, הוא נכנס לאיזשהו מצב של שיתוק מוחין. כשהוא התעורר, הדיבור שלו נפגע, יד ימין לא מתפקדת, שתי רגליו משותקות לחלוטין. עכשיו כל מתנגדי החיסונים, בבקשה, אמרתי לכם. אני ביקשתי לחכות עד הסוף. בקיצור, אבל זה המצב אצלו. אחד מכל 200,000 ילדים, זה יכול לקרות. תחשבו, הוא היה אצלי בתוכנית, והדיבור שלו הוא קשה. אבל איך שהוא נכנס לתוכנית, הוא מדבר, הדיבור שלו הוא קצת, יש לו קושי בדיבור. אבל הוא אומר, הוא כאילו מדבר על זה בשיא הפתיחות, כאילו לא מתבייש, הוא מנסה, אתה יודע, להסתיר את זה. הוא אומר, הדיבור שלי כאילו, בסדר, אבל אתה תתרגל עוד מעט. כאילו חמוד, כאילו, אתה יודע, בכלל, לא ש... לא שלא מרגיש רגשות, רגשות נחיתות או משהו, מרגיש עם ביטחון, זה אני! חבר'ה, זה אני! לא מנסה להיות מי שאני לא, אני לא מנסה להחביא את מי שאני, זה אני! והוא מתחיל לספר את הסיפור שלו. ותחשבו, ילד שגדל עם הערות מסביב, עם צוחקים עליו, תחשוב, הוא מרותק על כיסא גלגלים, יד אחת בכלל לא יכול לתפקד את היד ימין, קצת כאיכשהו כן, תחשבו מה זה, תחשבו מה זה. היד שמאל שלו מתפקדת, לא יד ימין. שתי הרגליים שותקות לחלוטין. אבל אומר, אתה יודע מה ההורים שלי עשו? וזוקף את זה בעיקר לאמא שלו, אומר שאמא שלי הייתה לוויה, כך הוא הגדיר את זה, לוויה. והיא לא ויתרה לי על כלום. אוהד, אתה תסתדר. קשה לך? בסדר. תמצא דרכים יצירתיות. אל תרחם על עצמך, אנחנו לא מרחמים עליך, אין מה לתרחם. אתה בחור מוכשר, אתה בחור חכם, אתה בחור מוצלח, ואתה תצליח למצוא את הדרך לעשות כל דבר שגם אחרים עושים. וההרגשה הזאת, התחושה הזאת שאימא שלו נתנה לו, תבינו שבשלב מסוים הוא פשוט, בגיל 14 זה היה, תבין שברור שהיה לו קשה, אני לא אגיד לך שהיה לי קל, והצלחתי בחיים, וטיפסתי על האברסט. לא, ממש לא. היה קשה, וגם עדיין קשה. אבל בגיל 14, אמר, אני יושב עם עצמי, ואני מחליט, אוהד, די. יש לך שתי אפשרויות. או לרחם על עצמך, או לקחת את החיים בידיים, ולעשות מה שאתה רק יכול. ואתה יכול המון. המון. והוא בוחר, כמו שמן הסתם אתם משערים, להיות בדיכאון. סתם, לא. הוא בוחר להילחם. אני בוחר ברוך מרדכי. אני הולך על זה. וברור שלא היה לו קל, ובבית ספר לא קל. תחשבו שהוא לא בקושי יכול לכתוב, הכל צריך בעל פה גם, לא פשוט בכלל. ואז הוא לומד מחשבים, והוא עושה תואר במחשבים. הוא מנסה להתקבל לעבודה. אנשים לא רוצים לקבל אותה לעבודה. לא רוצים לקבל אותה לעבודה, כי איך שהוא מגיע לרעיון עבודה, אז, אתה יודע, הוא לא בהכרח תמיד מכין את האנשים שהוא, ושמורים מישהו על כיסא גלגלים, רואים מישהו עם מגבלויות, אופה, כאילו, זה אתה, אם אפשר, אל תתקשר אלינו, אנחנו נתקשר אליך. הוא אומר, שלחתי קורות חיים, ניסיתי עשרות ומאות מקומות, שכולם או דחו אותו על הסף, או אפילו התעלמו כליל. אבל הוא החליט, יום יבוא ואני אתחתן, ויום יבוא ואני אפרנס את אשתי בכבוד. ובסופו של דבר, יקיריי, ברור שזה מה שקרה. כי הוא אומר שאם אדם יחליט שהוא באמת רוצה משהו, והוא לא מתרגש מנפילות, והוא לא מתרגש מאכזבות, והוא לא מתרגש ממה שהאחרים אומרים לא ועליו, או מה שהוא אומר לעצמו, הוא בסוף יצליח. והיום ברוך השם הוא נשוי, והיום ברוך השם יש לו שני ילדים, והוא עובד בחברת המוניות גט, לא כנהג מונית, נכון? אבל יותר מזה, תמיד שהוא אחראי לוגיסטיקה שם, והוא עליו, כאילו התקדם בעבודה שם, אתה מבין? בהתחלה המראיין שיריין אותו שם מגט טקסי, אמר לו, אם הייתי יודע שאתה אדם נחל, הייתי לוקח אותך. היום, אני ביקשתי עוד אנשים עם מוגבלויות שיעבדו אצלנו. ואתה יודע למה? התחיל להסביר לו כי אדם עם מוגבלויות מוסיף ערך מוסף לכל החברה. לאיך שאנחנו מסתכלים על עצמנו, ואיך שאנחנו מרחמים על עצמנו, ואתה אומר לעצמך, אתה יודע, אם הבחור הזה עושה מה שהוא עושה, אז מה קרה לי? מה אתה כזה מרחם על עצמך? מה אתה כזה מסכן, קשה לך? אז מוסיף ערך מוסף לכל החברה. אנחנו לא יודעים, זה קל להגיד, אבל פשוט תחזק באמונה, שבסוף בסוף, ונהפוך הוא. באמונה, נה, 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 נה.
זה הזמן להתעורר, לא להישבר, גולם זה אותו דבר, כאן כולם מבולבלים, הבל הבלים, מה מחפשים? כולם מסתובבים, בכלל לא שואלים, איפה האמת נמצאת כאן? ועוד יגלו שרק משיח יעזור, הוא יבוא וידליק את האור, כן משיח כבר פה, אני מאמין, באמונה נה 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 שלמה. אנשים רצים מהר, רק לא לאחר, לאן הם יגיעו? על סף הרעיון, אין כאן היגיון, מה הם רוצים? כולם ממהרים, ומה הם משיגים? יבוא היום שהם יבינו, ועוד יגלו שרק משיח יעזור. הוא יבוא וידליק את האור, כן משיח כבר פה, אני מאמין, באמונה נה 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 שלמה.
שוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, תודה רבה שחזרתם אלינו, ועכשיו כבר 1:29 כבר, חבר'ה, אתם ירצו שאתם לא ישנים כמובן, ומי שבדרכים לפקוח עיניים, אוזניים, וזהו. תראו, השבוע השם זיכה אותי, תודה רבה להשם, מיליון פעם תודה על זה שזכנו לחתן את הבן, וכידוע, שלושה מוכלים למעוונותיהם. גר שמתגייר, העולה לגדולה, והנושא אישה. יפה. שלושה אנשים, פתחו להם דף חדש, גר שמתגייר, עולה לגדולה, והנושא אישה. עכשיו, בוא נעצור שנייה ונבין. מלא, גר שמתגייר, תקשיב, כל הכבוד. אין לי מילים בכלל, זה לא נתפס הדבר הזה, זה משהו באמת נשגב מבינתי, אתה מבין? באמת, זה להצדיע מכל הבחינות, באמת, לא יאמן. תחשוב, אתה יהודי, אין לך הרבה ברירה. זה קצת כמו בעלי תשובה ביחס לאנשים חרדים מלידה. תחשוב שעל הבעל תשובה, מה שנקרא, לא התפללו עליו. אין לו משפחה תומכת הרבה פעמים. אולי בדיוק ההפך, משפחה לא תומכת, כאילו בצורה הפוכה. הוא עזב חברים, עזב קריירה לפעמים, עזב מקום מגורים. הולך למקום אחר לגמרי שהוא לא מכיר בגדול, לא יודע שום דבר, וזה מסירות נפש, יפה מאוד, כל הכבוד, חזק וברוך. אבל גר זה עוד יותר מזה. תחשוב, זה לא אפילו... בעל תשובה יש לו יסור מצפון, כי בכל זאת, אתה יודע, את האמת בשלב מסוים, אז מה אם אני לא אוקיי מצוות, מה יהיה איתי וכן הלאה, אבל גר, כאילו מה? שרח שאתה, מה אתה צריך? אז בקיצור, מובן לחלוטין מדוע גר מוכלים לו על עוונותיו. אבל שני האחרים, העולה לגדולה והנושא אישה, שו, למה? למה מגיע עליהם ככה, כבוד הרב? אני אגיד לכם. אנחנו נלך כמובן בדרכו של רב חיים זייצ'יק זצ"ל בספר פרי הארץ, והוא מביא ככה. כמובן, המקור למחילת האבונות אצל החתן זה אצל עשיו, כידוע, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל. הוא חזל בגמרא, לא קוראים לה מחלת, מחלת, קוראים לה בוסמת, אוקיי. אז מלא לעשיו, אני מבין למה כי חזל אומרים שהוא נתן דעתו להתגייר. את לחלך, רצה להתגייר. אוקיי, עכשיו, מה קשור שער חתנים? מה קשור שער חתנים? אומר רב חיים זייצ'יק משהו שנוגע לכל אחד מאיתנו. שימו לב, טוב, אומר כך. ואפשר לומר, שהדבר נובע מכך כיוון שהחתן מקבל על עצמו עול של דעת אחרת. בסדר? החתן מקבל על עצמו עול של מה? דעת אחרת. הרי בממילא אומר, נתמעתה קומתו. קומת הגאווה, הרגשת העצמאות, שהיה עד עתה יחיד בביתו, חופשי מכבלי עול זולתו. אין מי שיפריע למעשיו, אין לו מבקר על דרכיו, הוא יוצא ובא בלי דין וחשבון על הליכותיו ויציאותיו, וברשות עצמו, בלי כל שיעבוד ואחריות. כל מה שהוא עושה הרי משום שאינו מצווה ועושה, כציפור דרור ישוטט לו, ואין מי שיאמר לו מה תעשה. עד כאן המילים הציוריות של הרב זייצ'יק זצ"ל, על החתן שתכלס עד שהתחתן, בסדר ההורים, אבל אתה יודע, כבר ילד גדול, עושה מה בא לו בגדול, כמה אתה שהוא רוצה, ישן מתי שהוא רוצה, מתלבך שהוא רוצה, מעשן פה, מעשן שם, אתה יודע, שלום, נרגיל הזה, נרגיל הפה, נרגיל הללויה, וכן הלאה. בקיצור, הבחור פרפר, נו באמת, הוא קורא לו ציפור דרור. בסדר, יופי. והנה כעת, אחרי שהחליט להתקשר עם אישה, אומר, זה לא סתם עם אישה, עם דעת אחרת, הוא מדגיש, תכף ומיד נעשה כבול ואסור. בלי להפחיד את החתנים עכשיו. תכף נשתנתה הרגשתו. מאז הרי הוא מוגבל ומצומצם בצעדיו ורצונותיו. נטל על עצמו דעת אחרת, להיות כפוף ועומד, לשמוע דעת זולתו. הרי הוא נוטל מעצמו את החירות והרשות העצמית. מבעל הבית לעצמו, הופך ונעשה שותף בלבד. שני דברים למדתי פה. א', אתה רוצה שיתכפרו לך אבונות? אתה רוצה משהו טוב? תשלם. שמעת? שלם. אין מצב כזה בעולם שאתה תקבל משהו טוב בחינם. אין. אתה יודע, אחרי הרצאות, סתם, אני היום הייתי בסמינר של ערכים. הייתי בסמינר של ערכים, בבית וגן, וניגשה עליי אחת המשתתפו בסמינר, ואמרה באמת הרצאה מאוד יפה, מאוד מאוד מחכימה, ואז היא אומרת לי את המשפט הידוע, קל לדבר, קשה ליישם. אופה, הכניסה לי, אופ, תחת החגורה, קל לדבר, קשה ליישם. ובינינו, היא צודקת. אבל האם זה לא כך בכל דבר בחיים? הרי נסכים שברור שקל לדעת הדברים בראש, בשכל, אבל ליישם אותם, זה עבודת חיים. אבל זה נכון בכל שטחי החיים, זה לא רק בקטע דתי כזה או אחר. אם אני עכשיו רוצה להיות אמן בנגינת גיטרה, או בפריטה על קלידים, אז זה לא מספיק שאני רק ילמד את התווים ואת הכללים, אני צריך להתאמן שעות וימים וחודשים ושנים וכולי על ואולי. שוב, בשטח אחר גם, שטח של ספורט. אם אני רוצה עכשיו להיות, לא יודע, מר עולם, משהו בפיתוח גוף, ואני יודע את כל הכללים ואני יודע את כל התיאוריות, נו, ברור ש... להתחיל ליישם, לעמוד ביעדים, להתמיד, לא להישבר, ימים, שבועות, חודשים, שנים, ושוב פעם, אולי ואולי. אז ככה זה בכל דבר בחיים, יקיריי. אבל אם לא נתחיל, 100% לא נגיע. אם לא נלמד, בחיים לא נדע. ואנחנו נמשיך להסתובב סביב הצרות שלנו, וסביב הבעיות שלנו, ונמשיך להיות בקלחת של הקשיים שלנו, ולא נצא מזה אפילו. מה, נזכיר זה עוד פעם? אז אני אגיד, בסדר, אז רק אני מזכיר, ביום שני יש לנו סדנה, נכון? יפה, מזכירו לי פה להזכיר לכם את הסדנה, ביום שני, סדנה של שינוי הרגלים, אפרופו, קל לדבר, קשה ליישם, יופי. אבל קודם כל, בוא נבין, יש כלים. אתה לא צריך להמציא את הגלגל, מה שנקרא, בוא נלמד, אין חכם כבעל ניסיון, אבל לא צריך שזה ניסיון שלך. אתה יכול ללמוד מניסיון של אחרים. יש ידע, תלמד, תפנים אותו, תשתמש בו. אם אתם רוצים באמת לדעת כיצד לשנות הרגלים, לפחות לדעת, אחרי זה נתחיל ליישם בעזרת השם, זה הכנה לקראת פסח, לקראת הכות, להתחיל דף חדש. מי שרוצה להיות לנו בסדנה של 5 שעות רצופות, מ5 בערב עד 22:00, לקבל כמה שיותר כלים, כמה שיותר תובנות, עם כלים מעשיים כמובן, כמובן מקורות חז"ל גם, לכל נושא של שינוי הרגלים, כיצד להפסיק הרגלים לא טובים, די, 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 די. וכיצד לרכוש הרגלים חיוביים, משמעת עצמית, והתמדה, לא שאני מנדה אמר, אני אגיד לכם את המקורות, את הנתונים, שכולנו ביחד רוצים להשתפר בזאת השם. אנחנו לא לבד, אבל יש כלים בחוץ, יש תובנות, ויש ידע שכדאי שנדע אותו. אז מי שרוצה פרטים, שעה כזאת זה רק בוואטסאפ, אבל מחר אפשר גם בטלפון. מספר מקומות מוגבל כמובן, טלפון אחד, זה באזור פתח תקווה, יום שני הקרוב, לפני פורים. כי בפורים שותים ומתפללים ובוכים, משמחה מה שנקרא, אבל גם שנוכל להתפלל שנזכה בעזרת השם, באמת, לשחרר מעלינו את כל השטויות, תבינו, שאנחנו מגיעים לחג האחרון של השנה, למדנו לפסגת הסולם, אז בואו נגיע לשם כמו שצריך, ואז גם עם אלה, חודש ניסן, אולי נזכה עוד השנה, שבניסן נגאלו, ניסן עתידים לגאל. טוב, טלפון חלק כל הפרטים, זריז. 053-436-1311. אני חוזר, טלפון לסדנאות, גם אחרי, כמובן אחרי פסח, אנחנו מתחילים סדנאות של 3 חודשים. מתחילים באזור המרכז ובקריית ספר בלי נדר. אז מי שרוצה פרטים בקריית ספר זה נשים, ובמרכז זה גם נשים גם גברים, מי שרוצה פרטים גם על 3 חודשים, אז גם אפשר כמובן, זה כבר משהו יותר מקצועי, אבל הסדנה של השינוי הרגילים זה שיעור אחד מתוך הסדנה הגדולה, אז אפשר לקבל טעימה מהדברים האלה גם, אבל עם המון המון כלים מעשיים, ועד שנתחיל אחרי פסח, אפשר לקבל את אנשים חדשים בעזרת השם, שם ייתן לנו את הכוח. שוב, טלפון אחרון, פעם אחרונה, 053-436-1311. אוקיי, אז אני חוזר, אמרנו ש3 מוכלים את האבונות, אמרנו גר, הבנו נושא אישה והעולה לגדולה, אז אמרנו, יש פה 2 שיש מסימן שאלה לגביהם, סליחה שאני אומר את זה, אבל הנושא אישה והעולה לגדולה, מה קרה? מה קרה? למה שמזכו שחפרו להם את האבונות? אז אנחנו הולכים בדרכו של רב חיים זייצ'יק, זכר צדיק, דרש לבחר ששם על השולחן את הנקודה הבאה, ביטול. תלמד לקבל דעה של מישהו אחר. מישהו חושב אחרת ממך או ממך, אז מה? מי אמר שאתה צודק? אבל הרב, אני מבקש את המינימום. בינינו גם השני מבקש את המינימום מבחינתו. אז ברגע שאתה לומד להתבטל ולעשות הכנעה, תכניע את עצמך, קבל באהבה. אתה יודע, אחותי אמרה לי משהו, אמרה משפט חמוד. אמרה, אתה יכול להיפגע עם אדם אחד, מן אדם אחר פעם אחת. רק פעם אחת, למה? כי מהפעם השנייה תבין שזה הוא. ותשחרר. תלמד לקבל אותו איכשהו. עזוב, זהו, זהו. אתה רוצה להמשיך להיפגע ממנו? לא תמשיך, אין לי בעיה, אבל תבין שבשלב מסוים, זהו, זה בעלך. זו אשתך, אין מה לעשות, אין מה לעשות. אבל הרב, קשה לי. אני יודע, גם לכולנו קשה. בסדר. לך אני אומר, כולם קשה להם. תדעו לכם, כולם קשה להם. אז אחד קשה לו עם האישה, אחד קשה לו עם הפרנסה, השלישי קשה עם הילדים, השלישי קשה עם הבריאות, השלישי קשה עם השכנים. חייב שלך קשה משהו. אבל הרב, לי קשה הכל. בסדר, קיבלת את כל ה... היי, מה נגיד לך? טוב, בקיצור, אז מחפרים לך את ההבנות. אתה רואה שאדם שנושא אישה, בגלל ההתבטלות הזאת לדעה אחרת, הוא מוריד את הגאווה שלו, והוא מקבל את זה נהדר. אותו הדבר גם העולה לגדולה. הוא אומר ככה, באותו כיוון, מסביר בחיים זייצ'יק, אפשר להבין גם את הסיבה למחילת ההבנות לגבי העולה לגדולה. למה? כי הוא, אמנם ממבט ראשון, הוא התרגש מהגדולה שנתעלה, ונתגדל, אתה יודע, פתאום נהיה ראש עיר, או לא יודע, איזה מפורסם, פתאום נהיה מפורסם, אחי, נהיה מפורסם. אולם לאחר עיון קצת, בגדולה שקיבל, כבר מתחבר לו שהרי הוא רואה נכוחה את העול שקיבל על עצמו. עול הרבים, הכתיר אותו כרב, אבל עכשיו כל הצרות של העיר על הגב שלו. שיש לו תרדות צרכי ציבור, התרוצצות מרובה לכל דבר קטן וגדול, התעסקות עם כל מיני אנשים, רדיפות, ביקורת, זלזול. ונמצאו בין הרבה בעלי דעה. עשו לנו שבע ברכות שלשום, האגף של הנוער מתמודד בקריאת ספר. חמודים. וראש העיר הגיע. הפופה עולה לגדולה, תבין? וראש העיר היקר, תמיד הרב יעקב גוטרמן, אמר רעיון נחמד. אמר רעיון יפה, אמר שאנחנו רואים ארור אמן, צריך לשתות יין, עד שלא ידע בין ארור אמן לברוך מרדכי. אז הוא אמר, מה הרעיון? מה הרעיון של בין ארור אמן, ברוך מרדכי? אז מה, יש אנשים, הוא אמר, שמאוד טובים באורור אומון. אתה יודע, כאילו במחואה, מחאה, מחואה, מחואה. לצרוח בראשי חוטות, ארור, אורור. הם בבית הדין לתת ביקורת כמו שצריך, הם קנויים במנשמה, וזה יפה, יפה מאוד, אני לא אומר שלא, זה יפה מאוד, זה תפקיד חשוב, יש גם זה תפקיד, גם זה אל תזלזל באף אחד, יש גם תפקיד כזה, נקרא זה שומרי הסף. אבל חזל רוצים מאיתנו, וזה הרעיון יפה שהוא אמר, שאין בעיה, אתה רוצה להיות אור, כאילו לצרוק ברכשי חוצות אורו, אורו, אין בעיה, אבל תהיה מסוגל להגיד באותה מידה גם בבורך מורדכוי. זאת אומרת, אני רוצה שתהיה מסוגל באותה צורה שאתה צועק על אורור, שלא יהיה הבדל בין אורור הומון לבורך מורדכי. כשאתה בא להחמיא למישהו, אל תגיד לו כאילו, חזק ברוך, חזק ברוך. לא, 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 לא. אם אתה מהסוג של אורור, אתה יודע, מאלה העצבנים, אז תיתן גם מחמאות באותה צורה. תחזק באותה צורה, תפרגן באותה צורה. להגיע בפורים, אתה יודע מה? תשתווה. תהיה שווה. חמוד. אחרי ענייננו, אז גם עולה לגדולה, כיוון שיש לו כך בטרחת, אתה יודע, צורכי ציבור, והתרוצצות מרובה, אני קורא את רבי חיים זייצ'יק על כל דבר קטן וגדול, הכל מושלים עליו, הכל באים אליו בטענות וטרוניות, וכבר יצאו מגדר עצמאות, ולהפך, מעתה הוא רכוש הרבים. ואין לו זמן, ואין לו רגע חופשי, ואין לו אף דעה שקטה ושלווה. אז מי שקיבל עצמו את העול הזה, כאשר ביטל את הרגשת הערך העצמי והפקיר עצמו לרבים, והרי הוא כעינו בעיני עצמו, אז היו חביב בפני הקדוש ברוך הוא, והוא מוכל לו על אבונותיו. אז לכן העולה לגדולה, מוכלים לו על אבונותיו. שוב פעם, ההתבטלות הזאת. ואני אומר לכם, אני אומר את זה לעצמי להתחזק, כי רצון שהשם ייתן לנו כוח לעמוד בניסיונות, אבל מה שקורה באוקרניה ורוסיה, יש פה שיעור לכל אחד מאיתנו, יקיריי. יש פה שיעור. ואתה מצפים שיוותרו פה, שמישהו יוותר. אז גם אצלנו בבית צריך לדעת לוותר. וצריך לדעת שמישהו יבוא אחד לקראת השני, ואני אומר את זה עצמי להתחזק, לא אליכם. ואתה יודע, בארצות הברית יש יחידה מובחרת שנקראת The Seals, אריות הים. יש לי משפט שאומר שכולם רוצים להגיע לגן עדן, אבל אף אחד לא מוכן למות בשביל זה. שמעת? כולם רוצים להגיע לגן עדן, אבל אף אחד לא מוכן, אולי לא כולם נגדיר את זה, לא הם מוכנים למות בשביל זה, לשלם את המחיר. ולכן יקיריי, בואו נהיה חזקים. בואו נלך למים, ונתפלל לקדוש ברוך הוא, שיזכיר אותנו לקרבת אלוקים אמיתית, לפתיחת שערי שמיים, למחילת עוונות, ושנזכה לעשות רצונו יתברך בשמחה. לכו למים, דוד בן ארזה.
הלכתי ברגל, רכבים תקועים בפקקים שלא נגמרים, לנגוע בדרך. ניסיתי למצוא בחיים חדשים. אוי, כל צמא, לכו למים, לכו למים, לכו למים, איי איי איי. אולי תפקח את עיניי לראות יש שמיים, יש שמיים, לכו למים, איי איי איי. האש היא זאת שהולכת לקום כל יום מחדש ולא לוותר, היא האור, היא השמש, כשקפו ואדיש לי בפנים, אבל היא שורפת. כשהולכים ולא מגיעים, הגוף כבר עייף, יבש מהגשם, מזמן הוא עזב עננים לבני. אוי, כל צמא, לכו למים, לכו למים, לכו למים, איי איי איי. אולי תפקח את עיניי לראות יש שמיים, יש שמיים, לראות יש שמיים, יש שמיים, לכו למים, איי איי איי. כי קרובים אליך מאוד בפיך המים, יש שמיים.
עכשיו איתכם חישוב מסלול מחדש עם הרב יצחק פנגר.
טוב, הזמן רץ פה וטס לנו, מה יהיה? אז טוב, הייתי אמור להסביר לכם על מבחן הספגטי, נכון? טוב, בקצרה, זריז, מה זה מבחן הספגטי? זה בשנות ה-2000. בתחילת שנות ה-2000 עשה את זה המהנדס והמעצב בשם פיטר סקילמן. טוב, עשה תחרות חמודה באוניברסיטת סטנפורד ובאוניברסיטת טוקיו ועוד כמה מקומות. לקח 4 אנשים, שימו לב טוב, אולי משחק ל... לא לשבת, אבל למוצא שבת. 4 אנשים. המשימה היא לבנות את המגדל הגבוה ביותר שאפשר לעשות מ... תקשיבו טוב, 20 יחידות ספגטי, זאת אומרת, לא מבושל, אתה יודע, הספגטי המקלות, כן? אתה לוקח 20 מקלות ספגטי, ו4 אנשים, יש להם נייר דבק שקוף באורך מטר, וחבל באורך מטר. חבל דק כזה כמו של תפירה. יופי. וקוביית מרשמלו בגודל רגיל. הנה מוצרים. אופה, אני חוזר עליהם. ארבעה אנשים. דווקא ארבעה אנשים, זה לא אחד מול אחד. זה כל הרעיון של המבחן הזה, תכף נביא את המסקנה, זה המטרה של המבחן הזה, עבודת צוות. איך אפשר לעבוד נכון בעבודת צוות? אז ארבעה אנשים, 20 יחידות ספגטי כאלה, נייר דבק אורך מטר, חבל דק באורך מטר, וקוביית מרשמלו, כשהכלל הוא שני כללים. יש להם 18 דקות לפתור את לעשות את המגדל הגבוה ביותר, והמרשמלו חייב להיות למעלה. אוקיי. ובדקו את זה עם כל מיני סוגי אנשים, למשל סטודנטים למנהל עסקים, למשל אדריכלים ומהנדסים, למשל עורכי דין, מנהלי חברות וילדים בגן. ילדי גן. יופי. אחרי כל הקבוצות שמניתי בפניכם כרגע, סטודנטים למנהל עסקים, עורכי דין, מנהלי חברות, אדריכלים והנדסים וילדי גן, מי לפי דעתכם בנה את המגדל הגבוה ביותר? מה אתם אומרים? אוקיי, זה לא מה שאתם חושבים, זה לא ילדי הגן, בוא, לאט לאט. כמובן שהמגדל הגבוה ביותר בנו אדריכלים ומהנדסים. אבל המקום השני היה יותר טובים ממנהלי חברות, יותר טובים מסטודנטים למנהל עסקים או עורכי דין? נכון, לא אחר מאשר. ילדי הגן! מה? ילדי גן הצליחו יותר טוב מסטודנטים למנהל עסקים, למנהלי חברות? איך זה יכול להיות? כשעקבו אחרי התופעה הזאת ועשו את זה בעשרות עשרות מקומות, מצאו למעשה שהילדים הם פשוט מאוד, במקום פקה-פקה, במקום לריב, במקום לחשוב שאני מבין יותר מאחרים, וזוז, תן, תעזב, וכן הלאה. הילדים פשוט ניסו. דבר שהם ניסו ולא התווכחו, ואתה יודע, פחות לבלבל את המוח, אלא יותר לעבוד, אז הם הפיקו תוצאה טובות מאוד. תבינו קצת מושגים, נגיד שקבוצת הילדים הממוצעת עשו מגדל של 66 סנטים, והסטודנטים הממוצע היה 25 סנטים. איך זה יכול להיות? כי הסטודנטים עשו ותכננו ורשמו על דפים ורבו, ואחד אמר, לא נראה לי ככה, וכן הלאה, ובסוף שמו את המרשמלו בסוף, והכל קרס להם. בהרבה מאוד מהמקרים. בקיצור, לענינו. אתם רוצים לעבוד עבודת צוות נכונה? נא לפרגן. נא לפרגן שני דברים, ובכל יום ויום מרדכי מתהלך. למעלה מארבע שנים מרדכי מסתובב סביב הארמון לחזק את אסתר. לא להישבר יקירתי, לא להישבר, בכל יום ויום מרדכי מתהלך בשער המלך. די, תעזוב אותנו, תשחרר את הבן אדם, ארבע שנים, אתה יודע, אחרי שנה אתה מתהיה, שנתיים, שלוש. לא, אתה לא נשבר לי חמוד שלי. ודבר נוסף, פרגון הדדי. ויוגד לאסתר המלכה, אם זה פתחנו, שהרי אמרנו שמורדכי מגלה לאסתר על בקטן ותרש, אנחנו נרצוח את חשברוש, יופי. ויוגד לאסתר המלכה, ואת אומר אסתר למלך בשם מורדכי. ויקתם לפני המלך. אז זה פרגון. הרי אסתר יכלה להגיד למלך,
חשי, שלום, תקשיב, אנחנו נרצוח אותך. איך אני יודעת? עזוב, אל תשאר, אני יודע, יש לי את המקורות שלי.
כדי לקבל את הקרדיט, שהיא תקבל את הקרדיט, שהחשברוש יכתוב אותה בספר הזיכרונות, אין כמו אסתר כיף וכן הלאה. לא, היא פרגנה למרדכי. נכון? היא פרגנה למרדכי, ועכשיו מרדכי יכול ללכת ישר למלך. תגיד, שנייה, יש לי שיחה צופופה עם המלך, תקשיב המלך, אני, ברוך השם, בקי ב-70 שפות, בוא, תודה. אני אתן לך חתימה אחרי זה, אין בעיה, שקלי את היד. אני בקיא ב-70 שפות, אחת השפות, שמעתי את שני הנתינים שלך, בקטן ותרש, תקשיב, הולכים לרצוח אותך, איך אני בשבילך? שים פה על הכסף, שים פה משהו. והמלך כותב אותו בספר הזיכרונות. למה הוא לא שילם לו במקום? אם הייתי מרדכי, הייתי מרגיש את הצביטה בלב. ראית את החתיכת כפוי טובה הזה? אני מציל את החיים שלו. פרגן עם איזה צ'ק. תן איזה משהו, תסדר לי איזה סוס, לא יודע מה, תן לי איזה בית, לא יודע מה, תן לי אישור לבניית בית כנסת, בסדר, מה ביקשתי? תסדר לי ספרייה עם, לא יודע מה, ספרים תורניים. כלום, תראו לי ספר זיכרונות, כמו זה יד קטן, למי ספר זיכרונות? משועמם, מלך משועמם, ספר זיכרונות. אבל תזכרו, הרי כתוב שם, ויכתב לפני המלך. המלך... ספר דברי ימים לפני המלך, נכון? זאת אומרת שהמלך זה הקדוש ברוך הוא. וכל מעשה טוב שאתם עושים נכתב לפני המלך. ואולי אתם לא תקבלו את, אתה יודע, את השכר ישר, אולי אתם לא תקבלו ישר את מה שאתם רציתם, הנה הרב, עשיתי משהו טוב, הרב, התגברתי, הרב, התפללתי, נו, מה, אמרו לי בפורים, את כל הפושט, יאן, הרב, התפללתי כבר כל כך בפורימים. להמשיך להתפלל, להמשיך לדעת שאין עוד מלבדו, זה הכל ניסיונות, סך הכל ניסיונות, שום דבר לא בא בחינם, אבל בסופו של דבר סוף הכבוד לבוא. ומי יודע שוב אני חוזר, אם לעת הזאת הגעת למלכות. אז בואו נסכם, זה נסיים, שבסוף נגיע. בסוף נגיע, יקיריי. זה אנחנו מסיים את התוכנית של היום. בסוף נגיע, ואני רוצה להיפרד מכם, יקיריי, להגיד לכם, שיהיה לכם שבת שלום. ואולי כבר פורים שמח, אם לא נתראה או נשתמע בהשראה ימית. אז תודה רבה למוישי כאן הטכנאי. לשלמה פולק המפיק שלנו. יש לכם שבת שלום, בשורות טובות, שמשמור עליכם, תצליחו בכל מה שתעשו, אמן כדי רצון, כל טוב ולילה טוב, שבת שלום.
להאמין לי לראות איך עושים כל כך הרבה ואין תוצאות, הלב אומר לו לפחד, שבא ששומר ורק תמשיך ללכת עליו, וכשקשה תביט למעלה, בסוף נגיע. לוקח את הרגליים ועולה לירושלים, עומד שם מול הקיר, מתחיל קצת להכיר שאולי זה לא הרגע, לך בקצב של הטבע. ושוב אני חושב איך אני לא מאכזב את עצמי, את העולם, מה יגידו כולם, אבל הלב אומר לא לפחד, יש שם מה ששומר, ורק תמשיך ללכת עליו, וכשקשה תביט למעלה, אחרי הכל הלב יודע שלבסוף נגיע.
אני הולך, הולך, אבל מרגיש באוויר, אני שותק, לא מדבר, אבל ממשיך לשיר, כמה עוד אפשר לעבור את הקיר, הקו לאלוקים על חיוג מהיר, הדרך כנראה לעולם לא תיגמר, השאלה אם יברוח או להישאר, אולי אני לא מבין, אבל תכלס מתפלל
שלך בסוף נגיע. לחכות, להמשיך בלי חרטות, כל הדרך מחוברת לשרשרת הדורות, הכל כתוב, הכל יקרה, ואני עוד מחכה, הלב אומר לו לפחד, יש אבא ששומר.